slave, so it was Oshashuoi. All was over the Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי, יום שלישי י"ב באלול תש"פ, מסכת עירובין, דף כ"ג. אתם מאזינים לרדיו כולכם, המשדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. יש הבדל רב בין מי שהתכונן לימי הדין לבין מי שימי הדין התרגשו עליו ללא הכנה. המגיד מדובנה הסביר זאת במשל. משל להשאיר ששמע נקישות על דלתו והשקיף מחלונו וראה את הבא אחד מאנשי העיר. האיש שמע את הדלת נפתחת ואז משרתו שואל את הבא לרצונו. רציתי לבקש גמילות חסד מן האדון. אדוני עסוק אתה, והורה שלא להפריעו, השיב המשרת. מתי אוכל לפוקשו, שואל האיש? נסה בארבע אחר הצהריים, השיב המשרת. האיש הלך לדרכו והעשיר שב לעיסוקיו. בארבע אחר הצהריים נשמעו נקישות על דלת הכניסה. העשיר השקיף מחלון לשקתו וראה את האיש ממתין. הדלת נפתחה, והמשרת הודיע לו שהאדון עדיין עסוק. אמתין כאן בחוץ, אמר האיש. אבקשך להודיע לי כאשר יתפנה אדונך, הדבר נחוץ לי מאוד. כל הדלת נשמע כשנסגרה והעשיר שב לעיסוקיו. כעבור שעה קלה גברה עליו סקרנותו, הוא הציץ בעד החלון, וראה את האדם פוסע ברחבה בעצבנות הלוך ושוב. נחמרו רחמיו עליו, הוא צלצל בפעמון, המשרת הופיע, והוא הורה הוא להכניס את האיש. האיש נכנס, שטח את מצוקתו. הוא זקוק נואשות להלוואה, לזמן קצר. הוא הכין שטר והחתים עליו הריבים, ועיניו מייחלות לעשיר שילווה לו את הסכום ויחלצנו ממצוקתו. נחמרו רחמיו של העשיר, סוף סוף הרי הכסף מצוי ברשותו, ומצווה רבה היא לעזור לאדם בעת דוחקו. הוא הלווה לו את הסכום המבוקש, ואף הרחיב לו את זמן הפיראון. לפנות ערב יצא השיר לבית הכנסת להתפלל מנחה וערבית, ובבית הכנסת פנה אליו אחד מהמתפללים ואמר, או, אם כבר נפגשנו, אולי תוכל להלוות לכמה אלפי זהובים לכמה ימים. התנצל להשיר שאין עם הומעות, ואיתה את השיחה לפסים אחרים. מדוע לא נעתר השיר לבקשה הזו, כדרך שנעתר לקודמתה? התשובה פשוטה. הלווה הראשון התריח עצמו בבוקר ובא שוב לפנות ערב, כשנדחה עמד והמתין בחוץ עד לעת רצון, עד לשעת הכושר. הוא טרח כה הרבה, ובדינו שגם העשיר יתאמץ למלא את בקשתו, אבל השני לא טרח ולא יגע אלא פגש בו באקראי ופנה אליו כבדרך אגב. עוד הוא, כי אינו דחוק באמת והכסף אינו כה נחוץ עבורו, ומדוע יענה לבקשתו? על כך אמר הנביא בספר ירמיהו, ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תישא באדם רינה ותפילה ואל תפגע בי. כלומר, אל תתקל בי באקראי. הרוצה להיענות, יכין עצמו ויתפוק על שערי שמיים. כמאמר הכתוב בספר ירמיה, כה אמר השם צבקות אלוקי ישראל, וקראתם אותי והלכתם והתפללתם אליי ושמעתי עליכם. כלומר, אם תלכו במיוחד, אם תכינו עצמכם, אותו, כי הדבר נוגע לנפשכם, ושמעתי כי חנון אני. הכנה זו, גישה זו, הליכה זו, היא עבודת חודש אלול. השיבנו אבינו לתורתך. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יהיה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מטוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הנה לפניכם סדר שעתנו היפה, בעזרת השם ובישועתו, שעה של קורת רוח בתלמוד תורתנו. פותחים ממצווה אחת מהתורה שבכתב מתוך התרי"ג מצוות, לאחר מכן פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף כ"ב במסכת עירובין. אז נגיע לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, תלמוד תורתנו בדף כ"ג במסכת עירובין, ואותו נחתום עם שאלות לשינון וחזרה אודות אשר נלמד היום בעזרת השם. לאחר מכן שונה הלכות, מספר הלכות למעשה אודות שאנחנו נלמד בדפינו היומי, ונחתום ממשנה יומית על שני חלקיה. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, נלמד לרפואתם של אימה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. רבי אברהם מנחם בן אין דמירה, רבי חיים בנימין מורדכי בן עידה, רבי גרשון בן שרה, הרב מורדכי מוטלי שחר בר בן רחל, מרת חיה פנינה רחל בת נעמי, הילדה חנה בת אסתר, מרת ויויאן יוכבת בת אסתר, הרב מוישה בן איטל, מרת גיטה בת נחמה, חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא חול בשר ומפליל לעשות ישלח מזור וטירופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם ברפואה של אימה, במהרה, ויכתבם ויחתמם לחיים טובים, ארוכים ולשלום. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, למענו ולטובתו של עמוד החסד והתורה, רבי שלמה חיים, בן מנשה ובריינה, לאורך ימים טובים, בריאות גופה ונהורה מעליה, טיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, והיום הזה, מצווה קנ"ח, מצוות בדיקת סימני חגבים, עניין שורשה כמו בשאר המינים. ג' סימני טהרה לחגבים, כל שיש לו דלת רגליים ודלת כנפיים החופים רוב אורך ורוב היקף גופו, ושני קרעיים לנטר בהם, ומי שאין לו עכשיו עתיד לגדל לאחר זמן כשיגדיל, הרי זה מותר. מי שעבר ואכל חגבים שאין להם כל ג' סימני טהרה, ביטל מצוות עשה ועבר הלא תעשה, ולוקה. נוהג בכל מקום ובכל זמן בסחרים ובנקיבות. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף חף ב' במסכת עירובין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות ונשיב היום את התשובות. שאלה ראשונה, מה דורשים משחורות כעורב? והתשובה, שאין מצויים דברי תורה אלא אצל מי שמשכים ומעריב לבית המדרש. כך לשיטת רב חיסדא, ולרבא במי שמשחיר פניו עליהם כעורב, ולרבא במי שמשים עצמו אכזרי על בני ביתו כעורב. שאלה שנייה, מהו קורמי? והתשובה לפירוש הראשון ברש"י, היינו ירקות הבר, לפירוש השני, קנים לחים שיש בהם חלק רך שאפשר לעשות מהם לחם. שאלה שלישית, מה דורשים מהמילים היום לעשותם? והתשובה, שהיום לעשותם ולא למחר, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. שאלה רביעית, לרב יהודה, מה הדין כשדרך הרבים עוברת בין הפסים ומדוע שונה שיטתו ברשות הרבים שיש לה בית בתים מצידיה? והתשובה, יסלקן על הצדדים ושונה מבתים שבצידי רשות הרבים ששם יש על כל פנים בית מחיצות מעולות ועל כן אין מעבר הרבים מבטל את הרשות. שאלה רביעית, לחכמים מה הדין בזה ומדוע זה שונה משיטתם ברשות הרבים שיש לה בתים מצידיה? והתשובה אינו מבטל יותר הפסים ושונה מבתים שבצידי רשות הרבים כיוון שכאן יש לפחות דלת מחיצות של פסים ומעקבות את הרבים במקצת. והשאלה האחרונה בדף חף ב' למה התכוון רבי יוחנן באומרו שבארץ ישראל אין חייבים שום טלטול ברשות הרבים? והתשובה, שהמעלות והמורדות של ארץ ישראל כיוון שאינן נוחים להילוך הם אינם רשות הרבים. אלה מוריי ורבותיי השאלות והתשובות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף חף ב' במסכת עירובין. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, י' ב' בחודש אלול תשפ"א. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף חף ג' במסכת עירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חף ב' עמוד ב', 4 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים אחד בור הרבים ובאר הרבים, ובאר היחיד עושין להן פסין. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, גיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. שאלינו במשנה הקודמת שחכמים תקנו לעשות פסים סביב בורות המים, כדי שהמקום שסביבות הבור יחשב רשות היחיד כמו הבור מים עצמו, כדי שיוכלו לשאוב מים מן הבורות בשבת להשקות את הבהמות של עולי רגלים. כעת המשנה תבאר שיש לחלק בזה בין בור שהמים מכונסים בו לבין באר הנובע מים חיים, ועוד התבאר במשנה שיש לחלק בזה בין מקום של יחיד למקום של רבים. וכך אומרת המשנה בדף חף ב' עמוד ב', 4 שורות לפני סוף הדף. אחד, בור הרבים, הדין שווה בבור הרבים ששייך לרבים ובאר הרבים, ובאר היחיד שכל אילו עושים להן פסין, בכדי שהמקום שסביבם יחשב רשות היחיד ויוכלו לשאוב מהמים ולהשקות את הבהמות. אבל לבור היחיד עושים לו סביבו מחיצה גבוה 10 תפחים, שלא יתירו חכמים להוציא ממנו למקום שסביבו על ידי פסים, משום שחששו שאף לאחר שיחלו המים מהבור, ימשיכו בני אדם לטלטל בין הפסים. ובאותה שעה כבר אין הפסים מתירים לטלטל שם, כי אין הפסים מתירים רק מחמת המים. וכשקלו המים, חזר הדין להיות ככל רשות הרבים, שאין הפסים מתירים לטלטל ביניהם. אבל בבור של רבים אין לחוש לכך, כיוון שהרבים מזכירים זה לזה שקלו המים ולא יבואו לטלטל שם. והתפארת ישראל מסביר שאין הפירוש שבשעה שיבואו לטלטל בין הפסים יזכירו זה לזה שקלו המים ואסור לטלטל שם, שכן כל זמן שאין הרבים עסוקים יחד באותו דבר, אין אומרים שמזכירים הם זה לזה, כמו מבואר במסכת שבת בדף י' ב' עמוד א', אלא הפירוש הוא שבכל ימות החול יזכירו זה לזה שאסור לטלטל בין פסים אלו בשבת. וכן בבאר של יחיד מותר לטלטל על ידי פסים כיוון ששם הוא מקום נביאת המים. ואין המים קלים שם לעולם. אילו הם דברי רבי עקיבא. רבי יהודה בן בבא אומר, אין עושים פסים אלא לבאר הרבים בלבד, שלא יתירו לטלטל על ידי פסים, רק שיש שני טעמים להתיר. גם שיש שם באר, וגם שהבאר הוא של רבים. כי סבר רבי יהודה בן בבא שלא יתירו חכמים לטלטל על ידי פסים, רק במים של רבים, אבל במים של יחיד לא תקנו שיהיה מותר לטלטל על ידי פסים. וגם בשל רבים סבר רבי יהודה בן בבא, שהתירו רק בבאר ולא בבור. וביארו התוספות לאל בדף חי עמוד א', בדיבור המתחיל בור, שהטעם של רבי יהודה בן בבא אין ממלאים מבור של רבים, אף שאין לחוש שיתלטלו אחר שיחלו המים, שהרי רבים מזכירים זה לזה. זה מהטעם שנאמר לאל בדף חפה עמוד א', שלא יתירו אלא במים שראויים לאדם, ובבור המים מתאפשים ואינם ראויים כל כך לאדם. והטעם בזה שלא יתירו במים שאינם ראויים לאדם, מפרש רשי לאל, שכיוון שאין הפסים נחשבים מחיצה רק מחמת המים, צריך מים חשובים שראויים לאדם כדי להחשיבם למחיצה. והתוספות פרשו שכיוון שתקנת חכמים הייתה שאם דלו מים להשקות לבהמה ונשארו מים מותרים המים הללו גם לאדם, לכן אמרו שאין הפסים מתירים אלא במים הראויים לאדם. אומרת המשנה, ולשאר, כלומר לבור של רבים ובור ובאר של יחיד, אין להתירם על ידי פסים, אלא עושים סביב להם חגורה היקף של חבלים, גבוה 10 טפחים, וחבלים אלו דינם כמחיצה. ומבואר במשנה לאל בדף ט"ז עמוד ב' שהיו נותנים 3 חבלים זה למעלה מזה, ובין החבלים יש רווח של מעט פחות מ3 טפחים. וכן החבל התחתון רחוק מהקרקע מעט פחות מ3 טפחים, שכל אוויר פחות מ3 נחשב כסתום מדין לבוד. 3 החבלים יחד יש בהם עובי של טפח ומעט יותר, כדי שיהיה הכל יחד 10 טפחים. כותב הריטב"א שרבי עקיבא שאמר שלבור של יחיד עושים מחיצה ולא אמר חגורה, סובר שלא יתירו לטלטל על ידי מחיצה של חבלים, אלא צריך מחיצה שיש בה גם שתי וגם ערב, כלומר שיעמיד בנוסף לחבלים קנים שאינם רחוקים זה מזה 3 טפחים. אבל תוספות בדיבור המתחיל חגורה מפרשים שחגורה היינו מחיצה. וכתב רבינו יהונתן שכיוון שצריך לעשות מחיצה מ4 צדדים, קוראים למחיצה חגורה. זו היה המשנה שלנו שחותמת את דף חף ב' במסכת העירובין, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה שאחרי המשנה בדף חף ג' עמוד א'. מביאה הגמרא את פסק ההלכה במחלוקת רבי עקיבא ורב יהודה בן בבא במשנה. אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יוסף בשם רב יהודה שאמר בשם שמואל, הלכה כרב יהודה בן בבא שאמר שלא יקלו לטלטל על ידי פסים רק בבאר של רבים. ומביאה הגמרא ממרה נוספת של שמואל, ואמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר בשם רב יהודה, אמר שמואל, שרב יהודה אמר בשם שמואל, לא הותרו פסי בראות, כלומר לא הותר לטלטל על ידי פסים אלא לבאר מים חיים בלבד, כשיטת רב יהודה בן בבא שאמר שלא יתירו לטלטל על ידי פסים אלא בבאר ולא בבור. וצריך הוא צריך שמואל להשמיענו את שתי הממרות הללו. דהי השמואין אני מהם השמיענו שמואל רק שההלכה כי רב יהודה בן בבא, אבי אמינה הייתי יכול לומר שרב יהודה בן בבא סובר די רבים ואפילו מכונסים, שכל מקום של רבים התירו לטלטל בו על ידי פסי בראות אפילו בבור של מים מכונסים. והיידה קטני, ומה שאמר רבי יהודה בן בבא שאין עושים פסים אלא לבאר הרבים, אמר כן רק להפוק עמד רבי עקיבא. אמר זאת להוציא ממה שאמר רבי עקיבא שפסים מתירים גם בבאר של יחיד, ובא רבי יהודה בן בבא לחלוק עליו ולומר שגם בבאר לא התירו אלא לרבים. וכך מתפרשים דברי רבי יהודה בן בבא, אין עושים פסים אפילו לבאר מים חיים אלא לרבים בלבד. כמה שמלה נשמיענו שמואל במה שאמר שלא הותרו פסי בראות אלא לבאר מים חיים, שגם במקום השייך לרבים לא התיר רבי יהודה בן בבא רק בבאר ולא בבור. ויהיה השמואין, אם היה שמואל משמיענו רק את הממרה שלא הותרו פסי בראות אלא לבאר מים חיים, אבי אמינה יכול הייתי לומר שבכל באר מים חיים מתיר שמואל, לא שנה דרבים, בין בבאר דרבים ולא שנה ובין בבאר דיחיד. כמה שמלה נכך ישמיענו שמואל שהלכה כרבי יהודה בן בבא, שאמר שלא יתירו אלא בבאר של רבים ולא בבאר של יחיד. ותוספות בדיבור המתחיל לא שנה דרבים, מפרשים שלצד הזה היינו מפרשים ששמואל סובר כרבי יהודה בן בבא, וגם רבי יהודה בן בבא סובר שפסים מתירים גם בבאר של יחיד. ומה שהוא אמר אין עושים פסים אלא לבאר הרבים בלבד, כדי להוציא ממה שאמר רבי עקיבא שיש להתיר גם בבור הרבים. ועל זה בא רבי יהודה בן בבא לחלוק ולומר שאף לרבים אין עושים פסים אלא לבאר ולא לבור. אבל היות ואמר שמואל שהלכה כרבי יהודה בן בבא, אין לפרש בדבריו שכוונתו שפסים מתירים גם בבאר היחיד. שאם כן לא היה צריך שמואל להשמיענו זאת, שהרי אנו כבר יודעים זאת מהממרה האחרת של שמואל, אלא ודאי בא שמואל אומר שדעת רבי יהודה בן בבא היא שאף בבאר של יחיד אין פסים מתירים. כך מסביר המהרש"א. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף כ"ג ג' עמוד א'. מן התורה כל מקום שהוא מוקף מחיצות, אף אם הוא גדול מאוד, הרי הוא רשות היחיד, כמבואר לכמן בדף ס"ז עמוד ב', ומותר לטלטל בחולו. וחכמים גזרו שמקום שהוא גדול יותר מ-70 אמה ו-4 טפחים על 70 אמה ו-4 טפחים, שהוא דומה קצת לרשות הרבים, לא יהיה דינו כרשות היחיד. ונחלקו תנאים במשנה בפרטי הגזירה הזו. ובגמרא לכמן בדף כ"ג עמוד ב' התבאר ששיעור זה נלמד מחצר המשכן. חצר המשכן אורכו 100 אמה ורוחבו 50 אמה, ושיעור זה שווה ל-70 אמה וארבעה תפחים, על 70 אמה וארבעה תפחים, והוא הנקרא בית סעתיים. כלומר שראוי לזרוע שם סעתיים חיטים, ועל כן כל מקום שהוא גדול יותר מכפי שהיה חצר המשכן, גזרו בו חכמים שלא ייחשב כרשות היחיד. ומבארים התוספות בדיבור המתחיל שהוא, שהטעם שלומדים זאת מחצר המשכן, זה מכיוון שבכל מלאכות שבת הלימוד הוא ממה שהיה במשכן, כפי שביארה הגמרא במסכת שבת בדף ממתת עמוד ב'. אומרת המשנה בדף חף ג' עמוד א', ועוד דין בהלכות מחיצות שבת, אמר רבי יהודה בן בבא, הגינה מקום שזורים שם ירקות, והקרפף מקום גדול מחוץ לעיר שעשוי להניח שם עיצים, שהן שגודלם הוא 70 אמה ושיריים, כלומר ועוד שיעור מועט פחות מאמה, והוא ארבעה תפחים, זאת אומרת 70 אמה וארבעה תפחים על 70 אמה ושיריים על 70 אמה וארבעה תפחים, המוקפות גדר גבוה 10 תפחים, מטלטלין בתוכה כדין רשות היחיד ובלבד שיהיה בה שומרה, סוכה עשויה לשומרים או שיהיה בה בית דירה, בית שדרים בו או שתהיה סמוכה לעיר. סמוכה לעיר הכוונה שתהיה בתוך 70 אמה ושיריים הסמוכים לעיר. שכיוון שהיא סמוכה לביתו דעתו להשתמש בה תדיר, והרי זה כמו שדרים שם. כי סבר רבי יהודה בן בבא שגזרו חכמים שאף מקום שאינו גדול יותר מ-70 אמה ושיריים לא יהיה דינו כרשות היחיד רק אם מוקף לדירה, כלומר שהמחיצות משמשות לדור בהם. אמנם כל זה הוא במקום של 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים. הוא הדין במקום הקטן מן השיעור הזה. כי לא מסתבר לומר שלא דיבר רבי יהודה בן בבא רק בקרפף וגינה שגדולים בשיעור זה. אבל בקטנים יותר הוא סובר שאינם צריכים שומרה ובית דירה, זה לא מסתבר, שאם כן נמצא ששלושה חילוקי דינים בשיעורים שקרובים זה לזה. ב-70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים צריך שומרה או בית דירה, במה שהוא פחות מן השיעור הזה אין צריך שומרה ובית דירה, ובמה שהוא יותר מן השיעור הזה לא מועיל שומרה ובית דירה. כך תוספות בדיבור המתחיל ובלבד. אבל מקום שהוא גדול יותר משיעור זה סבר רבי יהודה בן בבא, שאף אם הוא קף לדירה גזרו חכמים, שלא יהיה דינו כרשות היחיד ולא יטלטלו בו יותר מארבע אמות. נמצא לדבריו ששתי גזירות גזרו חכמים. א', שכל מקום שגדול יותר מחצר המשכן לא ייחשב כרשות היחיד אף אם הוא קף לדירה. ב', שאף מקום שאינו גדול יותר מחצר המשכן אם לא הוא קף לדירה, אינו נחשב רשות היחיד. כך מבואר ברשי, אבל התוספות הרשב"א והריטב"א תמהו על דברי רשי שלא מסתבר לומר בדברי רבי יהודה בן בבא שמקום גדול שהוא קף לדירה לא ייחשב רשות היחיד, כי אם כן נמצא שרבי יהודה בן בבא חולק על כל התנאים שהובאו במשנה ליל בדף חי עמוד א', שאמרו אפילו בית 10 קורים שהוקפה לדירה נחשבת רשות היחיד. ואם הוא חולק עליהם, היה צריך לפרש זאת בדבריו. לכן מפרשים הראשונים שגם רבי יהודה בן בבא מודה במקום שהוקף לדירה, גם אם הוא גדול יותר מ-70 אמה ושיריים. על 70 אמה ושיריים הרי הוא רשות היחיד גמורה. אלא שכאן אינו נחשב כמקום שהוקף לדירה, כי אין נחשב הוקף לדירה, אלא בפתח הוא לבסוף הוקף, כלומר, שנעשו מחיצות אחר שכבר השתמש שם לדירה, דהיינו שנעשו המחיצות לצורך הדירה שהייתה שם כבר. אבל כאן מדובר בהוקף ולבסוף פתח, כלומר, שרק אחר שעשו את המחיצות התחיל להשתמש שם לדירה. דהיינו שהשומרה והבית דירה נעשו אחר שעשו כבר את ההיקף לגינה, אבל כן אינו נחשב כהוקף לדירה שיחשב כרשות היחיד, אלא במקום שהוא פחות מ-70 אמה ושיריים. אז אין צורך שיהיה מוקף לדירה ממש, אלא צריך שיהיה דומה קצת למקום שהוקף לדירה, שנראה שהוא משתמש תדיר בהיקף הזה, ולכן אף שהוקף ולבסוף פתח, מכל מקום בפחות מ-70 אמה ושיריים, די בבית דירה שכזו. עוד כותבים התוספות שגם לשיטת רשי יש לפרש שבהיקף של חצר ושאר דברים אדומים לו, שמשתמשים בהם הרבה מודה רבי יהודה בן בבא, שאפילו אם הם גדולים יותר מ-70 אמה ושיריים, מותר לטלטל בהם. ורק בגינה וקרפף שאין משתמשים בהם כל כך, בזה אמר רבי יהודה בן בבא, שאם הם גדולים יותר מ-70 אמה ושיריים, אפילו כשפתח או לבסוף הוקף, אין מטלטלים בהם יותר מ-4 אמות. ממשיכה המשנה ואומרת, רבי יהודה אומר, אפילו אם אין בה בקרפף או בגינה, אלא בור חפירה עגולה ושיח, חפירה ארוכה וצרה ומערה, חפירה מקורה, כלומר שיש בה אחד מאילו מטלטלין בתוכה כדין רשות היחיד. ומפרש המאירי שיצריכו חכמים שיהיה איזה עקר, שנעשה היקף כדי להשתמש בו, ואף אם באמת אינו צריך למים שבבור, כי יש שמת המים שעוברת לפניו, מכל מקום הבור עושה שיהיה כאן עקר שנעשו המחיצות כדי להשתמש בהם. אומרת המשנה רבי עקיבא אומר אפילו אין בה אחת מכל אילו האמורים לאל שלא נעשה ההיקף בשביל דירה כלל, אף על פי כן מטלטלים בתוכה כדין רשות היחיד. ובלבד שיהיה בה 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים, כלומר, שלא יהיה ההיקף גדול יותר מ-70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים, כי סובר רבי עקיבא, שכיוון שהטעם בשיעור זה של 70 אמה ושיריים הוא משום שאמרו חכמים, שכלשהו כחצר המשכן ודאי הוא נחשב רשות היחיד, אין צריך שיהיה מוקף לדירה, שהרי גם חצר המשכן לא היה מוקף לדירה. כך מבאר הטור באור החיים סימן שינון ח'. מביאה המשנה עוד מחלוקת תנאים בדין כרפף וגינה שאין בהם 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים. רבי אליעזר אומר גינה וכרפף שאין בהם 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים שלא הוקף לדירה. אם הייתה אורכה יתר על רוחבה, כלומר שלא היו אורכה ורוחבה שווים, אלא בצורת מלבן צד אחד ארוך יותר מהצד השני, ואפילו אם הוא ארוך יותר רק באמה אחת, אין מטלטלים בתוכה יותר מארבע אמות, ואפילו אם אין שטחה מרובה יותר ממקום של 70 אמה ושיריים, על 70 אמה ושיריים, וזאת משום, שלא יתירו חכמים לטלטל במקום שאין בו 70 אמה ושיריים, אלא כשהוא בצורה מרובעת. ובגמרא לקמן בדף חף ג' עמוד ב', נאמר שגם לרבי אליעזר לא נאסר לטלטל בו רק אם האורך הוא יותר מפי שניים מהרוחב. וטעם הדבר מבאר רש"י, משום שחצר המשכן היה אורכו פי שניים מרוחבו, שהיה אורכו 100 אמה ורוחבו 50 אמה. ומשום כך אמרו שכל שאורכו יותר מפי שניים מרוחבו, הרי הוא כמקום של יותר מ-70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים, ואסור לטלטל בו. אומרת המשנה, רבי יוסי אומר, אפילו אם אורכה פי שניים ברוחבה, יותר מאשר רוחבה בפי שניים, היינו שהיו הכרפף או הגינה 100 אמה על 50 אמה, מטלטלין בתוכה כדין רשות היחיד. אבל אם האורך יהיה יותר מפי שניים מהרוחב, תבאר הגמרא לקמן בדף חף ג' עמוד ב', שגם לרב יוסי אסור לטלטל שם. מביאה המשנה דעה שחולקת על כל התנאים שמוזכרים עד עכשיו במשנה. אמר רבי אלעאי, שמעתי מרבי אלעזר שגינה או כרפף מותר לטלטל בכולה כדין רשות היחיד, ואפילו אם היא גדולה כבית קור, כמקום זריעת קור חיטים, ואף אם אין בה בית דירה. קור הוא 30 סאה, והוא שווה ל-15 מקומות של 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים. שרי 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים הוא מקום זריעת צעתיים, כפי שביארה הגמרא. ושיעור מקום זה הוא 273 אמות וחמישה טפחים ושני שליש האצבע על 273 אמות וחמישה טפחים ושני שליש האצבע. כך מסביר התפארת ישראל. והגמרא לקמן בתחפה ועמוד א' אומרת שרק בשיעור זה התיר רבי אלעזר לטלטל בחולו. אבל במקום גדול יותר מן השיעור הזה, גם רבי אלעזר מודה שאם אין שם בית דירה, אסור לטלטל שם יותר מארבע אמות. מביאה המשנה עוד שתי הלכות שאמר רבי אלעאי יחד עם ההלכה הזו. ממשיך רבי אלעאי ואומר, וכן שמעתי ממנו מרבי אלעזר, אנשי חצר ששכח אחד מהן ולא עירב, לא נתן חלק בעירוב עם שער בני החצר, כל רשות היחיד שחלק ממנה שייך לאנשים יחידים וחלק ממנה משותף לכולם יחד, כגון שיש כמה בתים הפתוחים לחצר אחת, אסרו חכמים להוציא ולהכניס מהחלק ששייך ליחידים לחלק שכולם שותפים בו. והטעם בזה הוא כדי שלא יטעו לומר שכשם שמותר להוציא ולהכניס מן החצרות לבתים, כך מותר להוציא ולהכניס מרשות היחיד לרשות הרבים. והתירו חכמים לטלטל מהבתים לחצר על ידי עירוב, כלומר, שנותנים כל בני החצר פת, ונותנים אותו בבית אחד בחצר, ועל ידי העירוב נחשבים כל בני החצר כשותפים בכל החצר. וכאילו אין כאן אלא רשות אחת השייכת לכל בני החצר, ועל ידי זה לא יבואו לטעות ולדמותו להוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים. כך מסביר הרמב״ם במלכות עירובין, פרק א', הלכות ב' עד ו'. אז אומר רבי אלעאי, שמעתי ממנו מרבי אלעזר שאנשי חצר ששכח אחד מהם ולא ערב, לא נתן חלק בעירוב עם שער בני החצר, ובשבת ביטל את רשותו לכל בני החצר, כדי שלא יאסור עליהם להוציא מבתיהם לחצר. היינו שסילק את עצמו מהחצר, והרי זה כאילו אין לו חלק בחצר, ושוב אין בחצר זו רק רשות אחת שמשותפת לכל בני החצר שכן נטלו חלק בעירוב. אז הדין הוא ביתו של אדם זה שלא ערב, אסור בלהכניס ולהוציא ממנו לחצר, שאף שביטל גם את רשות ביתו, ונמצא שגם ביתו הוא רשות אחת עם כל החצר, מכל מקום אסור לו להוציא, משום שכשהוא מוציא מביתו לחצר, הוא חוזר וזוכה ברשות שביטל לכל בני החצר, כמבואר במשנה לקמן בדף סמכתת עמוד ב', שמי שביטל את רשותו לאחרים וחזר והוציא, הרי הוא זוכה ברשות שביטל. אם כן, אותו אדם שלא ערב וביטל את רשותו, אסור מלהכניס ולהוציא ממנו לחצר, לא לצורכו, אבל להם, לשאר בני החצר, מותר להוציא ולהכניס לביתו דרך החצר. ומבואר בגמרא לקמן בדף חווה עמוד ב' שסבר רבי אלעזר שהמבטל את הרשות שיש לו בחצר, מסתם הוא מבטל גם את ביתו, ושוב ביתו הוא רשות אחת עם כל החצר, ומותר להם להוציא ולהכניס מביתו לחצר. ממשיך רבי אלעאי ואומר, וכן שמעתי ממנו מרבי אלעזר שיוצאין באכילת ארכבלין מן עשב מר, והוא סיף שגדל סביב הדקל ונקרח ועולה על הדקל, וכותב התפארת ישראל שמשמיע לנו רבי אלעזר שאף שהוא גדל סביב הדקל, הוא אינו מן אילן, אלא מן ירק, ויוצאים בה ידי חובת מרור, כי מרור אינו בא מן האילנות. אז יוצאים באכילת ארכבלין ידי חובת אכילת מרור בפסח, ומסיים רבי אלעאי ואומר, וחיזרתי על כל תלמידיו של רבי אלעזר וביקשתי לי חבר, חיפשתי לי חבר שיאמר גם הוא ששמע את ההלכות הללו מרבי אלעזר, ולא מצאתי שבגינה וכרפף סברו כל תלמידיו, שרק עד 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים מותר ולא יותר. ולגבי מי ששכח ועירב, סברו התלמידים שהמבטל את רשות חצירו, לא ביטל את רשות ביתו, וגם לשאר בני החצר אסור להוציא ולהכניס מביתו לחצר. ולגבי ארכבלין, הם סברו שהוא אינו מרור ואין יוצאים בו ידי חובת מרור בפסח. זוהי המשנה שלנו בדף חף ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא מדוע אמרה המשנה, פתחה המשנה ואמרה, ועוד אמר רב יהודה בן בבא. מהי תנא? איזה דין אמר רב יהודה בן בבא קודם לכן, לגבי גינה וקרפף, דקטני שמשום כך פתחה המשנה ואמרה את דבריו של רב יהודה בן בבא בלשון ועוד, כי לשון ועוד מורה על כך, שאמר קודם לכן חומרה אחת בעניין הזה, ועכשיו הוא בא לומר חומרה נוספת. ואילו אנחנו יודעים שרב יהודה בן בבא קודם לכן לא אמר כלום לגבי גינה וקרפף. דנה הגמרא ושואלת, אילי מה אם נרצה לומר שמשום דתנא לי חדא לחומרה, אמר רב יהודה בן בבא קודם לכן חומרה אחת לגבי דבר אחר, שאמר חומרה לגבי פסי ביראות שאין עושים פסין אלא לבאר של רבים ולא לבור של רבים, ולא ליחיד, בין בבור ובין בבאר, משום אחי קטני, משום כך הביאה המשנה ופתחה עכשיו את דבריה בלשון ועוד, למרות שאלו שני חומרות שנאמרו בשני עניינים שונים, אם כן יהיה קשה, והרי רב יהודה דתנא לי חדא לחומרה, רב יהודה ששנה במשנה לאל בדף חי עמוד א' דין אחד לחומרה שאמר שאין עושים פסי ביראות להתיר מקום גדול יותר מבית צעתיים, לא מקום יותר גדול מאשר 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים, וקטני אחריתי, ובמשנה שאחריה לאל בדף חב ב' עמוד א' אמר רב יהודה עוד חומרה, שאמר שאם יש דרך הרבים שעוברת בין פסי ביראות צריך להטות את הילוך הרבים אל מחוץ לפסים, אחרת היא מבטלת את המחיצות שם, דרך הרבים, יהיה אסור לטלטל שם, ולא קטני ולא הביאה המשנה את דבריו של רב יהודה בלשון ועוד. וסברה הגמרא שהטעם שלא אמרה המשנה ועוד בדברי רב יהודה זה משום ששני דבריו אינם מדברים בעניין אחד. דבריו הראשונים נאמרו לגבי כמה יהיה היקף הפסים, ודבריו האחרונים נאמרו לגבי ביטול מחיצות הפסים על ידי הילוך רבים. אם כן מקשה הגמרא שכמו כן גם בדברי רב יהודה בן בבא, לא היה לה למשנה לפתוח ולומר ועוד, מאחר ששני הדברים שהוא יחמיר בהם אינם באותו עניין. תרץ את הגמרא אכן שייך לומר ועוד גם כששני החומרות אינן עוסקות באותו עניין. הטעם שם בדברי רב יהודה, הטעם שלא אמרה המשנה ועוד, ומשום דהפסקו הרבנן. דברי חכמים מפסיקים בין דברי רב יהודה, שבמשנה הראשונה אחר דברי רב יהודה הביאה המשנה את דברי חכמים שחלקו עליו, אבל אחר כאן בדברי רב יהודה בן בבא, לא הפסקו הרבנן. לא הופסקו דברי רב יהודה בן בבא על ידי דברי חכמים, ומשום כך פתחה המשנה אצלנו ואמרה ועוד. מקשה הגמרא וכל איך דהפסקו רבנן, וכי בכל מקום שהופסקו דברי תנא על ידי דברי חכמים שנחלקו עליו, לא קטני ועוד, אין המשנה אומרת ועוד, והא והרי, רבי אליעזר דסוכה, דברי רבי אליעזר במסכת סוכה בדף זך עמוד א', להפסקו רבנן שהופסקו דבריו על ידי דברי חכמים, שבתחילת דבריו אמר רבי אליעזר שחייב אדם לאכול 14 סעודות בחג הסוכות, ואמרו לו חכמים שאין חובה לאכול בסוכה, רק בליל יום טוב ראשון של סוכות, ואילו בשאר ימי החג אין חובה לאכול, אלא כל הרוצה לאכול חייב לאכול בסוכה, ואסור לאכול מחוץ לסוכה. ולאחר מכן אמר רבי אליעזר דין נוסף, שמי שלא אכל בליל יום טוב הראשון של סוכות יכול להשלים את מניין הסעודות על ידי שיוכל סעודה בליל יום טוב האחרון. וקטני ועוד, למרות שהופסקו דבריו של רבי אליעזר על ידי דברי חכמים, ואף על פי כן אמרה המשנה בדבריו האחרונים, ועוד, אם כן יש ללמוד מכך, שמה שמופסקים דברי התנא על ידי דברי חכמים, אין זה טעם שלא תאמר המשנה ועוד. אם כן צריך לומר שהטעם שלא אמרה המשנה ועוד בדברי רבי יהודה, זה משום שדבריו נאמרו בשני עניינים שונים. ורק בדברי רבי אליעזר שכל דבריו נאמרו לגבי סעודות החג ומניינם שייך לשון ועוד, ואם כן קשה, מדוע אמרה המשנה אצלנו ועוד בדברי רבי יהודה בן בבא, למרות ששני דבריו אינם מדברים בעניין אחד? מתרץ את הגמרא הטעם שם במסכת סוכה במילתי יהודה הפסקוע. חכמים הפסיקו את דברי רבי אליעזר בעניין שדיבר בו רבי אליעזר, שרבי אליעזר אמר שצריך לאכול 14 סעודות בחג הסוכות, ואמרו חכמים שאין שיעור כמה סעודות צריך לאכול בחג הסוכות, וממילא זה לא נחשב להפסקה שלא יוכלו לומר בדבריו האחרונים את המילה ועוד. אבל אחר כאן אצלנו בדברי רבי יהודה, במילתא אחריתא הפסקוע, חכמים הפסיקו את דברי רבי יהודה בעניין שלא דיבר בו רבי יהודה. רבי יהודה דיבר לגבי פסי ביראות, וחכמים דיברו גם לעניין גינה וקרפף ודיר וסער. ואמרו חכמים שלא נאמר דין בית צעתיים, אלא לעניין גינה וקרפף שלא הוקפו לדירה, אבל דיר וסער וכל דבר שהוקף לדירה, אפילו גודל השטח שלו ובית 10 קורין, מותר לטלטל בו. ומשום כך לא ניתן לומר בדברי רבי יהודה האחרונים את המילה ועוד. ובאמת, בכל מקום שאמר התנא שני דברים לחומרה, גם אם הם דברים שונים, יש לכתוב בדבריו את המילה ועוד, ומשום כך בדברי רבי יהודה בן בבא אצלנו אמרה המשנה ועוד. ומה שבדברי רבי יהודה לא אמרה המשנה ועוד, זה משום שחכמים הפסיקו את דבריו בעניין אחר שרבי יהודה לא דיבר בו. אומרת הגמרא שתי שורות לפני סוף דף חף ג' עמוד א', שנינו במשנה רבי עקיבא אומר אפילו אין בה בגינה או בקרפף אחד מכל אלו הדברים שאמרו שנינו במשנה רבי עקיבא אומר אפילו אין בה בגינה או בקרפף אחד מכל אלו הדברים שאמרו רבי יהודה בן בבא ורבי יהודה, מטלטלין בתוכה כדין רשות היחיד. זאת אומרת שלמרות שלא נעשה היקף בשביל דירה כלל, אף על פי כן סובר רבי עקיבא שמטלטלין בתוכה כדין רשות היחיד, ובלבד שיהיה בה 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים. כלומר, שלא יהיה היקף גדול יותר מ-70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים. מבארת הגמרא את דעת רבי עקיבא, ואנחנו בדף כ"ג עמוד ב'. מקשה הגמרא דעת רבי עקיבא, היינו דעת תנא קמא, כלומר, כדעת חכמים במשנה לעיל בדף חי עמוד א'. גם הם אמרו שלא נאמר השיעור של בית צעתיים, שהם 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים, רק בגינה וקרפף שמקומות שלא הוקפו לדירה. אבל מקומות שהוקפו לדירה, גם ביותר משיעור זה, מותר לטלטל בכולם, וקשה שבמשנה נראה שרבי עקיבא בא לחלוק על כל התנאים האמורים במשנה עד כאן. ואילו רבינו חננאל מבאר שכוונת הגמרא היא לרבי יהודה בן בבא, וקושיית הגמרא היא, הרי גם רבי יהודה בן בבא דיבר בגינה וקרפף שאינם גדולים יותר מ-70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים. מדוע הוא צריך רבי עקיבא להוסיף ולומר ובלבד שיהיה בה 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים? תרץ את הגמרא איכא בעיני הוא, יש הבדל ומחלוקת בין תנא קמא ורבי עקיבא בדבר מועט, בשיעור קטן הנוסף על 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים. ומביאה הגמרא ברייתא שבה מבואר השיעור הזה, דתניא, שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, רבי יהודה אומר דבר מועט שיעור קטן יש בנוסף על 70 אמה ושיריים, שאף בשיעור זה מותר לטלטל בו, ולא נתנו חכמים בו שיעור, כלומר לא חשו חכמים לפרט גם את השיעור הזה, כיוון שאינו עולה לשיעור של דבר שלם שראוי למנותו. וכמה הוא השיעור הזה? מקום שראוי לזרוע בו שעתיים חיטים, שהוא גדול כחצר המשכן. ושיעור זה הוא מעט יותר מאצבע בנוסף על 70 אמה ושיריים. חצר המשכן אורכה 100 אמה, רוחבה 50 אמה. כשמרבעים את השיעור הזה, עולה החשבון ל-70 אמה וארבעה טפחים רבועים, ועוד מעט יותר מאצבע שהוא רבע טפח. והחשבון בזה הוא, שאם נחלק את שטח חצר המשכן לשניים, וניטול 50 אמה על 50 אמה ונעשה מהם 5 רצועות, שכל אחת מהם אורכה 50 אמות ורוחבה 10 אמות, וניטול 4 רצועות מתוך ה-5, וניתן רצועה אחת לכל צד של 50 אמה שנותרו, יימצא שיש כאן 70 אמה על 70 אמה, ותישאר בידינו רצועה אחת של 50 אמה על 10 אמות, אלא שעדיין חסר בפינות שנוצרו אחר שהוספנו 10 אמות לכל צד שלא נתמלו, וחסר בכל פינה 10 על 10 אמות. אחר שנמלא אותם, יישאר בידינו 10 על 10 אמות שהם 60 טפחים על 60 טפחים, כי בכל אמה יש 6 טפחים. כשנחלק את הרצועה הזו ל-30, יימצא בידינו 30 רצועות, שכל אחת אורכה 10 אמות ורוחבה 2 טפחים. כשנחבר את כולם יחד לאורכה, נמצא בידינו רצועה שרוחבה 2 טפחים, ואורכה 300 אמות. כשנסובב את הרצועה הזו סביב החצר, שהיא כבר 70 אמה על 70 אמה, יישאר בידינו רצועה שרוחבה 2 טפחים, באורך 18 אמות ו4 טפחים. כי הרי הוספנו מרצועה זו לארבעת צידי חצר שהיו 70 אמה, הכל יחד, ו-280 אמות. ועוד יש להוסיף בפינות שנוצרו אחר הוספת השני טפחים, בכל פינה שני טפחים על שני טפחים, יחד הם 8 טפחים על שני טפחים, ונמצא שמה-300 אמות נשארו 18 אמות ו4 טפחים. כשנסובב את מה שנשאר סביב הכל, לא נוכל לסובב רק רצועה דקה שאין בה אפילו 2/3 אצבע, שבכל טפח יש 4 אצבעות. כשנחלק רצועה זו, שהיא רחבה 2 טפחים, נקבל 8 רצועות שרוחבם אצבע, ואורכם 18 אמה ו4 טפחים. יחד הם 149 אמות ושני טפחים ברוחב אצבע, ואילו היקף כל החצר הוא 282 אמות וארבעה טפחים. ואם נחלק את ה-149 אמות ושני טפחים שנשארו ל-282 אמות וארבעה טפחים של ההיקף, יישאר בכל צד שיעור קטן שהוא מעט יותר מחצי אצבע ופחות משני שליש אצבע, ונמצא שנתווסף באורך וברוחב מעט יותר מאצבע. כך מפרש רש"י. אז תנא קמא סבר שדקדקו חכמים בשיעורם, וכיוון שחצר המשכן הייתה בית צעתיים, התירו לטלטל עד השיעור הזה. אלא שלא חשו חכמים להזכיר את השיעור הזה. ואילו רבי עקיבא סבר שלא דקדקו חכמים כל כך, וכל שהוא יותר מ-70 אמה ושיריים, אמרו שאם אינו מוקף לדירה אסור לטלטל בו. כי כיוון שאמר רבי עקיבא ובלבד שיהיו בו 70 אמה ושיריים, משמע שבא למעט מהשיעור שאמר תנא קמא. ומסביר הגאון יעקב שכל שהוא מרובע אין מי שחולק על רבי עקיבא, וגם חכמים מודים שכל שהוא גדול מ-70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים, אסור לטלטל בו. ולא נחלקו עליו רק במקום שאין אורכו ורוחבו שווים. שרבי עקיבא סבר שאף בזה לא יתירו חכמים עם שטחו גדול יותר משטח מקום של 70 אמה ושיריים אל 70 אמה ושיריים, ותנא קמא שאמר בצעתיים סובר שכל שאין אורכו ורוחבו שווים, לא אסרו חכמים רק עם שטחו גדול יותר משטח חצר המשכן, דהיינו בצעתיים. וטעם החילוק הוא שמקום שאין אורכו ורוחבו שווים, לא נתנו בו חכמים מידה, שהרי אינו דבר קבוע, שיכול האורך להיות מעט יותר מהרוחב, יכול להיות הרבה יותר מהרוחב. משום כך העמידו את עיקר הדין שכל שהוא בצעתיים כחצר המשכן מותר לטלטל בו. אבל במקום מרובה, כיוון שהוא דבר קבוע, נתנו בו חכמים שיעור, וכיוון שהמעט הנוסף על 70 אמה ושיריים הוא דבר שאי אפשר לתת בו שיעור, אמרו חכמים שכל שיהיה יותר מ-70 אמה ושיריים, לא יטלטלו בו. מבררת הגמרא מנין מי למיכן למדנו את הדברים הללו לחשב כמה יוצא שטח חצר המשכן כשמרבעים אותו, ולשער באיסורי שבת לפי השיעור הזה. משיבה הגמרא אמר רב יהודה דאמר קרא, נאמר בפסוק לגבי מידות חצר המשכן, ספר שמות פרק זך פסוק חי, אורך החצר 100 באמה ורוחב 50 ב-50. ולא מובן מהו 50 ב-50, שהרי חצר המשכן לא היה 50 על 50, שהיה אורכו 100 אמה ורוחבו 50 אמה, כמו שמפורש בתורה לגבי מידות הכלאים שהקיפו את החצר. אז מה זה 50 ב-50? יש לדרוש את הפסוק כך. אמרה תורה תול 50 אמה משטח אורך החצר של המשכן, דהיינו את ה-50 אמה שאורכו יתר על רוחבו, וסבב אותם סביב 50 אמה אחרים, כלומר שתרבע את חצר המשכן. ואז עולה החשבון ל-70 אמה וארבעה טפחים, ועוד דבר מועט, דהיינו מעט יותר מאצבע. וכיוון שהוא דבר מועט, אין מחשיבים אותו. הפסוק הזה מרמז שלריבוע כזה יש משמעות לעניין הלכה אחרת, והיינו לעניין שיעור רשות היחיד באיסורי שבת. שואלת הגמרא פשטי דקרא במה הכתיב, לפי פשטות הפסוק שמדבר בחצר המשכן, מה הפירוש של המילה ב-50 שנאמר בפסוק? משיבה הגמרא אמר הבאי, בא הפסוק לומר, העמד יש להעמיד את המשכן על שפת 50 במקום שבו קלים 50 אמה מפתח החצר, כדי שיהיה שבאופן זה יישארו מהחצר סביב המשכן 50 אמה לפניו, לפני המשכן, ו-20 אמה לכל רוח ורוח, לשאר הצדדים. שהמשכן היה אורכו 30 אמה ורוחבו 10 אמות. וכשהוא עומד באמצע רוחב החצר, בקצה 50 אמה מתחילת החצר, נמצא שיש משני צידיו ומאחוריו 20 אמות לכל רוח. וזהו מה שנאמר בפסוק 50 ב-50, דהיינו שלפני המשכן יהיה חצר של 50 על 50 אמות. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי אליעזר אומר, אם הייתה אורכה יתר על רוחבה אפילו אמה אחת, אין מטלטלים בתוכה. מקשה הגמרא סתירה בדברי רבי אליעזר. איך ייתכן לומר שאמר רבי אליעזר שאם אורכה יותר מרוחבה אפילו אמה אחת, אין מטלטלים בתוכה? והתניא שנינו בברייתא, רבי אליעזר אומר, אם הייתה הגינה או הקרפף בצורה כזו שאורכה יתר על פי שניים ברוחבה, האורך הוא יותר מפי שניים מרוחבה אפילו באמה אחת, אין מטלטלים בתוכה. שלא יתירו לטלטל אלא כמו שהיה במשכן, ובמשכן היה אורך פי שניים מהרוחב, אבל אם האורך הוא יותר מפי שניים מהרוחב, לא יתירו לטלטל. אבל אם אורכה יותר מרוחבה פחות מפי שניים, מטלטלים בה, וקשים דברי רבי אליעזר, זה על זה. תרץ את הגמרא, אמר רביבאי בר אביי, קטנה נמי מתניתין, גם מה ששנינו בדברי רבי אליעזר במשנתנו, שאם אורכה יתר על רוחבה אפילו אמה אחת, אין מטלטלים בה, למה הכוונה? יתר על פי שניים ברוחבה תנן. אם האורך הוא יותר מפי שניים אפילו באמה אחת, מעבר לפי שניים, אז כותב הרן שאנחנו לא משנים את לשון המשנה, אלא פירוש המשנה הוא, שרבי אליעזר דיבר על אותה חצר שאנו למדים מחצר המשכן, דהיינו, שאורכה הוא פי שניים מרוחבה, והוא אמר שאם היה אורכה יותר מרוחבה אפילו אמה אחת יותר מפי שניים, אין מטלטלים בה. מקשה הגמרא, יחי, אם כן שלא עשה רבי אליעזר במשנה, רק אם אורכה יותר מפי שניים מרוחבה, קשה, היינו רבי יוסי. זה מה שאמר רבי יוסי במשנה, ובמלך לקור רבי אליעזר ורבי יוסי. מתרץ את הגמרא, איקה בעיניו נחלקו רבי אליעזר ורבי יוסי בריבוע דריבוע רבנן, כלומר, במה שדרשו חכמים ממה שנאמר בפסוק ב-50, שיש לשער את שטח חצר המשכן, כמה הוא עולה בחצר מרובעת, שרבי אליעזר לא דרש את הדרשה הזו, וסבר שעיקר דינה של רשות היחיד, הוא במקום שאורכו פי שניים מרוחבו, כמו שהיה בחצר המשכן, אלא שאמרו שאין צריך שיהיה זה דווקא, אורכו יתר על רוחבו, אלא גם אם אורכו ורוחבו שווים, גם כן מותר לטלטל בו. ולא רבי יוסי סבר את הדרשה הזו של ב-50, ועל כן סבר שעיקר דין רשות היחיד הוא במקום שאורכו ורוחבו שווים. אלא שאמרו שאף אם אין אורכו ורוחבו שווים, כל שאורכו אינו יותר מפי שניים מרוחבו, מותר לטלטל בו. ומשום כך יש להורות לכתחילה שיש לעשות מקום שאורכו ורוחבו שווים. ובבאר הגאון יעקב של רשי נחלקו רב לזר ורבי יוסי, באדם שרוצה לעשות היקף בביקה, באופן שיהיה מותר לטלטל בה בשבת. איך יש להורות לו לעשות את ההיקף? לרב לזר יש לומר לו לעשות את ההיקף אורכו פי שניים מרוחבו, ולשיטת רבי יוסי יש להורות לאותו אדם לעשות היקף שאורכו ורוחבו שווים. אילו תוסת בדיבור המתחיל יקה בעיניו, מפרשים את הגמרא אחרת מרשי וכפירוש רבינו חננאל. וכך גם מפרש שריף, ריבוע דריבוע דרבנן הכוונה שנחלקו במחלוקת התנאים לקמן בדף ממתת עמוד ב'. מי ששובט בדרך שמודדים לו לתחום שבת 2000 אמה לכל רוח ממקום שהוא עומד בו. רב חנינא בן אנטיגנוס אמר שיכול להילך מהמקום שהוא עומד לכל מקום שהוא 2000 אמה. וחכמים אומרים שמודדים ממקום שהוא עומד 2000 אמה לארבע רוחות ורואים אותם כאילו הם מרובעים ומותר לו להילך בזוויות עד המקום שיגמר שם הריבוע. למרות שהוא רחוק מהמקום ששבת שם יותר מ-2000 אמה. בזה נחלקו אצלנו רב לזר ורב יוסי. רב לזר סובר כרבי חנינא שלכל הלכות שבת חישבו חכמים את האלכסון כאורך, ומשום כך גם לגבי גינה וקרפף כל שאלכסונו הוא יותר מפי שניים מרוחבו, אסור לטלטל שם. רבי יוסי בא לרבות, שאפילו אם האלכסונו הוא יותר מפי שניים מרוחבו, כל שאין אורכו פי שניים מרוחבו מותר לטלטל בו. ותמה רן על הפירוש הזה, מה טעמו של רבי אליעזר, שהרי דין זה נלמד מחצר המשכן, וחצר המשכן האלכסונו יותר מפי שניים מרוחבו. ואם כן ודאי יש להתיר כל שאין אורכו פי שניים מרוחבו. אומרת הגמרא שנינו במשנה רבי יוסי אומר אפילו אורכה פי שניים ברוחבה מטלטלים בתוכה. דנה הגמרא מהו פסק ההלכה במחלוקת רבי אליעזר ורבי יוסי וכן במחלוקת רבי יהודה בן בבא ורבי עקיבא. איתמר נאמר בבית המדרש אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל אמר רב יוסף בשם רב יהודה שאמר בשם שמואל הלכה כרבי יוסי שגם קרפף שאורכו פי שניים מרוחבו מותר לטלטל בו. ואילו רב ביוואי אמר בשם רב יהודה שאמר בשם שמואל שהלכה כרבי עקיבא שאמר שמקום שהוא פחות מ-70 אמה ושיריים, על 70 אמה ושיריים מותר לטלטל בתוכו גם אם לא הוקף לדירה. אומרת הגמרא ותרוויו לכולה, ושני הממרות הללו של שמואל הם להקל. פסק שמואל בשתי המחלוקות הללו כדברי המייקל. וצריך, הוא צריך שמואל להשמיענו את שתי הממרות הללו. דיה שמואלן אם שמואל היה משמיענו רק שהלכה כרבי יוסי ולא היה משמיענו שהלכה כרבי עקיבא. אבי אמינה, הייתי יכול לומר שאף שהלכה כרבי יוסי, שאף כשאורכה פי שניים מרוחבה מטלטלים בתוכה, מכל מקום אין מטלטלים בתוכה דעיקה עד שיהיה בה שומרה או בית דירה. כיוון שדברי רבי יוסי נסובים על דברי רבי אליעזר, ורבי אליעזר סובר כרבי יהודה בן בבא, שגם מקום שהוא פחות מ-70 אמה ושיריים, על 70 אמה ושיריים אין מטלטלים בו, אלא אם כן הוא קף לדירה. כמה שמלן משמיע לנו שמואל שאין הדין כך, אלא לחקר רבי עקיבא שאמר, כל שאין בו 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים, אין צריך שיהיה בו שומרה או בית דירה. ויהיה שמואלן אם שמואל היה משמיענו רק שהלכה כרבי עקיבא, אבי אמינה הייתי יכול לומר שרק היקף מחיצות שאורכו ורוחבו שווים מותר לטלטל בתוכו. אבל היקף דאריך וקטין שצידו אחד ארוך וצידו אחד קצר לא, אין מטלטלים בתוכו. שרי רבי עקיבא אמר ובלבד שיהיה בה 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים, משמע מדבריו, שצריך שיהיה היקף דווקא בצורה מרובעת, שלא יהיה צד אחד ארוך יותר מהצד השני. כמה שמלן. ישמיענו שמואל שהלכה כרבי יוסי, שאף כשאורכו פי שניים מרוחבו, מטלטלים בו. עכשיו דנה הגמרא במקום שהוא קף לדירה ונזרעו בו זרעים אם מותר לטלטל בו. שנינו בברייתא קרפף מקום גדול שעשוי להניח שם עיצים, שהוא גדול יותר מבית צעתיים, שהוא קף לדירה שנעשה היקפו בשביל לדור בתוכו. כאן מבואר במשנה לאל בדף אף ג' עמוד א' שיש בתוכו בית דירה או סוכת שומרים, וכיוון שנעשה היקף לצורך אותו בית, כל מה שבתוך ההיקף נחשבים כמקום שדרים בו. שכל ההיקף נחשב כחצר לבית, ונזרע רובו, רוב שטח הקרפף נזרע, שוב אינו נחשב כמקום שהוקף לדירה, כי מקום הזרוע בזרעונים, אין בני אדם משתמשים בו לדירה. וכיוון שרוב הקרפף נזרע, גם המיעוט שלו נזרע בטל לרוב הקרפף, והרי הוא כגינה, כמקום שזורים בו ירקות, שהוא מקום שאינו עשוי לדירה, ואסור לטלטל בו. כותבים התוסות ישנים בדיבור המתחיל נזרע בשם רבינו חננאל, שדין זה הוא רק בקרפף שהוא גדול יותר מבית צעתיים, אבל קרפף שאינו אלא בית צעתיים, גם אם נזרע כולו מותר לטלטל בו, שכל שאינו בית צעתיים לא בטלה דירתו מחמת הזרעים. אבל אם ניטע רובו באילנות, אין האילנות גורמים שיחשב כמקום שאינו עשוי לדירה, שדרך בני אדם להסתופף תמיד בצל אילנות, והרי הוא עדיין כחצר ומותר לטלטל בחולו. והערת הגמרא מה שאמרו בברייתא שאם נזרע רובו אסור לטלטל בו, אמר רבונה בריידר רב יהושע, בנו של רב יהושע, לא אמרן, לא אמרה הברייתא את הדין הזה. אלא כשהמקום שנזרע הוא יותר מבית צעתיים. אבל אם המקום שנזרע הוא רק בית צעתיים, מותר לטלטל בכל הקרפף. שאף שהמקום שנזרע הוא מקום שאינו משמש לדירה, כל שאינו יותר מבית צעתיים, אף אם אינו משמש לדירה, מותר לטלטל בו. ונמצא שיש באותו היקף שני סוגי מקומות. שהמקום שנזרע נקרא גינה, שהוא נחשב למקום שאינו עשוי לדירה, ומותר לטלטל בו משום שאינו גדול יותר מבית צעתיים. והמקום שלא נזרע הוא חצר, שהוא מקום שעשוי לדירה. ומשום כך מותר לטלטל בו. ואף ששני מקומות אלו פרוצים הם זה לזה, כיוון ששניהם הם מקומות שמותר לטלטל בהם, אינם מוסרים זה את זה בטלטול. מבואר בדברי רבונה שהמקום שנזרע והמקום שלא נזרע נחשבים כשני מקומות נפרדים, ואין המיעוט שלא נזרע בטל לגבי הרוב שנזרע. וכיוון שיש כאן שני מקומות של היתר, אינם מוסרים זה על זה בטלטול. אבל שנזרע יותר מבצעתיים הוא נחשב ככרמלית, ועל כן אסור לטלטל גם בחלק שלא נזרע, משום שהוא פרוץ למקום שאסור בטלטול. כך אומר הריטב"א. מבררת הגמרא כמן, כדעת מי העמיד רבונה ברי דרב יהושע את הברייתא שמשום כך אמר, שאף שהחלק הזרוע והחלק שאינו זרוע פרוצים זה לזה, הם אינם מוסרים זה את זה בטלטול. משיבה הגמרא כרבי שמעון, שסובר שכרפף וחצר, אף אם הם של שני בני אדם אינם מוסרים זה על זה. לתנן, שנינו במשנה לקמן בדף פיתת עמוד א', רבי שמעון אומר, אחד גגות ואחד חצירות, בין גגות, בין חצירות ואחד קרפיפות, כולן רשות אחת הן לגבי כלים ששבטו בתוכן, שכלים ששבטו בחצר, מותר להוציאם לחצר אחרת או לגג אחר או לקרפף אחר, אף אם הם שייכים לאנשים אחרים. כי סבר רבי שמעון, כיוון שחצרות, גגות וקרפיפות אין משתמשים בהם כל כך בתדירות כשם שמשתמשים בבית, לא יחשיבו אותם חכמים כרשויות נפרדות לעניין שיהיה אסור להוציא כלים ששבטו בהם מאחד לחברו. אבל חכמים חולקים וסוברים שיחשיבו אותם חכמים לרשויות נפרדות, ומוכח מסוגיית הגמרא שלחכמים גם בחצר וקרפף השייכים לאותו אדם אסור לטלטל מזה לזה. שהרי כאן מדובר בקרפף אחד שנזרע חלקו, ומבואר בגמרא של החכמים, הם מוסרים זה על זה, אף ששניהם של אדם אחד. ולא לגבי כלים ששבטו בתוך הבית, שאף שמותר להוציאם לחצר ששייכת לאותו הבית, מכל מקום, כיוון ששבטו בכניסת היום, בכניסת השבת, שבטו בבית, אסור להוציאם מחצר לגג או לקרפף. ואף אם הגג או הקרפף שייכים גם כן לבעל הבית, משום שהבית והקרפף הם שתי רשויות הן. ומבאר הר"ן שאף שמותר להוציא מן הבית לחצר כשהם של אדם אחד, ואפילו שהם שתי רשויות, מכל מקום, החצר שייכת לבית יותר מהקרפף, כיוון שהחצר מיוחדת לתשמיש הבית. ועל כן אם החצר והבית של אדם אחד, מותר לו להוציא מן הבית לחצר, אבל להוציא כלי ששבת בבית לקרפף, אסור. מקשה הגמרא לרבי שמעון נמי, גם לדעת רבי שמעון יש לאסור לטלטל בקרפף שנזרע רובו, אף אם המקום שנזרע הוא בצעתיים. כי כיוון שנזרע רובו של הקרפף, אבי, האום מיעוט, הרי אותו מיעוט שלא נזרע, בטילי לגבי רובה, בטלו לרוב הקרפף שנזרע. ונחשב כאילו נזרע כל הקרפף, ואב אלי ונמצא שקרפף זה הוא קרפף של יותר מבצעתיים שלא הוקף לדירה, שאסור לטלטל בו. ואף שהוקף הקרפף לדירה, כיוון שהוא נחשב למקום שכולו זרוע דינו, כלא הוקף לדירה, שמקום שהוא זרוע ירקות הרי הוא גינה, ובגינה לא מועיל לכיף לדירה, כי הזרעים מבטלים את הדיורים. משיבה הגמרא אלא אי איתמר אחי איתמר, אלא מה שאני אמר בשם רבונה ברי דרב יהושע בביאור דברי הברייתא, על כורחך כך נאמר, שממה שאמרה הברייתא שאם נזרע רובו של הקרפף אסור לטלטל בתוכו, יש לדייק שרק אם נזרע רובו אסור לטלטל בו, מיעוטה שרי, אבל אם נזרע רק מיעוטו, מותר לטלטל בתוכו. ואמר רבונה ברי דרב יהושע, שמה שאמרו שאם נזרע מיעוטו מותר לטלטל בו, לא אמרן לא אמרו זאת, אלא דלא אבי בית צעתיים, שהמקום הנזרע אינו בגודל של בית צעתיים, שאז אינו חשוב להיחלק מהחצר ולהיחשב כמקום בפני עצמו. והוא בטל לגבי רוב החצר שאינו זרוע. אבל אם החלק הנזרע הוא בגודל של בית צעתיים, שהוא שיעור חשוב להיחשב כמקום בפני עצמו, אינו בטל לשאר הקרפף שלא נזרע. וכיוון שהחלק הנזרע הוא קרפף שלא הוקף לדירה, אסור לטלטל אף במקום שלא נזרע. שכיוון שהמקום הנזרע והמקום שלא נזרע נחשבים לשני מקומות נפרדים, המקום הנזרע נחשב קרפף. ושוב נזכיר שקרפף הכוונה מקום גדול שעשוי להניח שם מעיצים, והמקום שלא נזרע נחשב חצר ואסור לטלטל מזה לזה. כדעת חכמים שתביא הגמרא בהמשך, נמצא שהחלק שלא נזרע פרוץ במלואו למקום האסור לו, ולכן אסור לטלטל גם במקום שלא נזרע. ואף שאם היה המקום הנזרע עומד בפני עצמו היה מותר לטלטל בו, כיוון שאינו יותר מבית צעתיים, כיוון שאסור לטלטל ממנו למקום שלא נזרע, אסור לטלטל גם בכל אחד מהם, כיוון שהם פרוצים למקום האסור להם. אבל אם המקום הנזרע הוא פחות מבית צעתיים, אינו נחשב למקום בפני עצמו. וכל הקרפף נחשב למקום אחד ומותר לטלטל בחולו. וכמען, כדעת מי אמר רבונה ברי דרב יהושע את הדין הזה? כרבנן. כדעת חכמים שחולקים על רבי שמעון, והמחלוקת מופיעה לכמען בדף פיתת עמוד א', והם סוברים חכמים, שגגות וחצרות וקרפיפות, כל אחד נחשב רשות בפני עצמו. ואף אם אין בהם דיורים שאוסרים זה על זה, אסור לטלטל מזה לזה. ולפיכך אמר רבונה שכיוון שהמקום שנזרע והמקום שלא נזרע פרוצים זה לזה, הרי הם אוסרים זה על זה ואסור לטלטל בחולו. דהיינו, אם יש מחיצה בין החצרות והקרפיפות, בכל חצר וקרפף בפני עצמו מותר לטלטל. רק לטלטל מחצר לחצר אחר, אסור. אבל כשאין מחיצה ביניהם, אסור לטלטל גם באותה חצר, כיוון שהיא פרוצה, למקום האסור לה. מביאה הגמרא לשון אחר בדברי רב הונא ברי דרב יהושע. ורב ירמיה מדיפתי, רב ירמיה ממקום ששמו דיפתי מתני לכולה, שנה את דברי רב הונא ברי דרב יהושע שהוא מעיקל יותר מכפי שהביאה הגמרא קודם את דבריו. כך הוא אמר, יש ללמוד מהמשנה שרק בנזרע רובו אסור. המיעוט השרי, אבל אם נזרע מיעוטו מותר לטלטל בכולו. ואמר רב הונא ברי דרב יהושע, לא אמרן לא אמרו שאם נזרע מיעוטו מותר לטלטל בכולו, אלא כשהחלק הנזרע הוא בצעתיים. שאף שהוא נחשב למקום בפני עצמו, כיוון שאם היה מוקף מחיצות, היה מותר לטלטל מהחלק שלא נזרע לתוכו, כדעת רבי שמעון. גם עכשיו שהם פרוצים זה לזה, אינם אוסרים זה על זה. אבל אם החלק הנזרע הוא יותר מבית צעתיים, שדינו ככרמלית, כיוון שהוא יותר מבית צעתיים שלא הוקף לדירה, ואילו היה מוקף מחיצות, היה אסור לטלטל מהחלק שלא נזרע לתוכו, כי לא התיר רבי שמעון לטלטל בין שתי רשויות, רק ששתיהן רשות היחיד. אבל לטלטל מרשות היחיד לכרמלית, לא התיר רבי שמעון. וכשהחלק הנזרע הוא יותר מבית צעתיים, הרי הוא קרפף של יותר מבית צעתיים שלא הוקף לדירה, ודינו ככרמלית. אז עכשיו שאינו מוקף מחיצות בפני עצמו, אלא הוא והחלק שלא נזרע פרוצים זה לזה, אסור לטלטל בכל הקרפף. וגם בחלק שלא נזרע אסור, כיוון שהוא פרוץ במלואו למקום האסור לו. וכמען, כדעת מי אמר רב הונא ברי דרב יהושע את הדין הזה? כדעת רבי שמעון שאמר שמותר לטלטל מחצר לקרפף שהוא בית צעתיים. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף חף ג' במסכת תירובין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, גינה שיש בה 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים ומוקפת גדר 10 תפחים, גובה. מה צריך שיהיה בה כדי שיהיה מותר לטלטל בה? שאלה שנייה, מה מועיל לכך במה שסמוכה לעיר? שאלה שלישית, מדוע במשנה בסוכה, אף שהפסיקה המשנה בדברי חכמים אחר דברי רבי אליעזר, נקטה המשנה את המילה ועוד בדין השני שהובא משמו של רבי אליעזר? שאלה רביעית לחכמים, עד כמה מותר בהיקף שלא לדירה ומאיזה מקום למדנו את השיעור הזה? שאלה חמישית, מה פשט הפסוק? ורוחב 50 ב-50? והשאלה האחרונה, על דף חף ג', רבי אליעזר, מה הדין כשאורך הגינה יתר על רוחבה? בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי היום הזה דף חף ג' במסכת עירובין. בור הרבים ובאר היחיד אפילו בארץ ישראל אין ממלאים מהם בשבת אלא אם כן עשו להם מחיצה גבוהה 10 תפחים. כל שלא הוקף לדירה כגון גגות ופרדסים ובורגנים שאינם עשויים אלא לשמור בתוכן, אסרו חכמים לטלטל בתוכה בשבת יותר מ-4 אמות אם הוא יותר מסעתיים. אבל אם הוא סעתיים שהוא שיעור 70 אמה ו-4 תפחים על 70 אמה ו-4 תפחים מותר לטלטל בחולו, בין שהוא מרובע בין שהוא עגול, או ארוך וקטן, ארוך וצר, ובלבד שלא יהיה אורכו יותר מפי שניים ברוחבו, אפילו לא אמה אחת. אם הוא קף לדירה, אפילו יש בו כמה מילין מותר לטלטל בחולו. ויש אומרים שסתם קרפיפות שלנו, שפתח הבית פתוחה להם נקראות מוקפות לדירה, שרגילים לפתוח פתח תחילה ואחר כך להקיף. יש אומרים שכל קרפף שהיא סמוכה לביתו, נקראת וקפה לדירה, כי דעתו עליה ויש חולקין. גגין וחצרות וקרפיפות כולן רשות אחת הם, לכלים ששבתו בתוכם שמותר לטלטלה מזה לזה, אפילו הם של בעלים הרבה, ולא ירבו יחד, מותר לטלטל מחצר לחצר אחרת או לגג או לראש כותל ביניהם, ומגג לגג אחר הסמוך לו, אפילו גבוה ממנו הרבה ומהגג לקרפף שאינו יותר מבית צעתיים, או שהוא קף לדירה אפילו יותר מסעתיים, אבל לא לכלים שבתוך הבית, אלא הם כן ערבו. זהו שונה הלכות שלנו להיום, וכעת אל המשנה היומית. ויבוא וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים שבשמיים. משנה יומית חלק א', משננים משניות במסכתות שאין עליהם גמרא. סדר זרעים מסכת מעשרות פרק ד', משנה ב', תינוקות שתמנו תאנים לשבת כגון שתמנו אותם בשדה ועדיין לא ראו פני הבית ושכחו לעשרן מערב שבת, שהרי השבת קובעת למעשר, לא יוכלו אפילו אכילת הרי לא בשבת וגם לא למוצאי שבת עד שיעשרו, שהואיל והשבת קבעתן למעשר אסורים באכילה לעולם עד שיפרישו מהם תרומה ומעשרות. המשנה נוקטת תינוקות לרבותה, שאפילו מחשבתם של התינוקות לאכילת שבת כיוון שהיא ניכרת מתוך מעשר, הרי היא קובעת למעשר. כלכלת שבת, סל פירות המיוחדים לשבת. אם רוצים לאכול מהם אכילת הרי קודם כניסת השבת, בית שמאי פותרים מלעשר את הפירות, שדווקא בשבת עצמה אסור לאכול מן הפירות אפילו הרי אם לא הופרשו מהם תרומות ומעשרות. אבל בערב שבת, אף שכבר ייחד את הפירות לשבת, מותר לאכול אכילת הרי בלא לעשר. בבית הלל מחייבים לעשרה מיד, הועיל ויחדם לשבת, וקבעו מיד למעשר, ואסור לאכול מהם הרי אפילו לפני כניסת השבת. רבי יהודה אומר, אף הלוקט את הכלכלה לשלוח לחברו הלוקט פירות, ונותנם לכלכלה כדי לשולחם לחברו, לא יוכל מכלכלה זו אפילו אכילת הרי, עד שיעשר, הועיל ויחדה לשולחה לחברו, הרי מחמת חשיבותה וקבעה מיד למעשר, כמו כלכלת שבת ואף על פי שלא שלחה, אסור לאכול ממנה עד שיעשר. מסכת מעשרות פרק ד' משנה ג', הנוטל זיתים לאכילת הרי מן המעטן, הכלי ששמים בו את הזיתים כדי שיתרקחו, ויוציא את שמנם, טובל אחד אחד במלח ואוכל שבחגון זה, אין המליחה קובעת למעשר, אבל אם מלך זיתים אחדים ונתן לפניו וניחם לפניו לאכילתו, חייב לעשרם, שהואיל ויש כאן צירוף, וקבעו למעשר על ידי המליחה. רב לזה אומר, מן המעטן הטהור, הנוטל זיתים מן המעטן הטהור ומולחם ונותנם לפניו, חייב לעשרם. מן הטמא, אבל הנוטל מן המעטן הטמא שהזיתים טמאים ואדם טמא, אף על פי שמולח ונותן לפניו פטור מלעשר, מפני שהוא מחזיר את המותר. מפני שהוא משאיר מהזיתים שנטל ואינו אוכלם, יכולו להחזירם למעטן, ילקחן כאן צירוף, ואין המליחה קובעתם למעשר. מסכת מעשרות פרק ד' משנה ד', שותים יין על הגת, ובמסכת שבת מבואר דהיינו כשהוא מכניס שם ראשו ורובו בין הלחמין בין שמזג את היין במים חמים בין הלצונן בין שמזגו במים צוננים, פטור מלעשר, דברי רבי מאיר, שהואיל והוא שותה על הגת שתיית הרי היא, אבל הרוצה לשתות חוץ לגת חייב לעשר, שהשתייה חוץ לגת נחשבת שתיית קבע. רבי אלעזר בר רבי צדוק מחייב לעשר גם בשותה על הגת, גזירה שמה יוציא את הכלי וישתה לחוץ, מחוץ לגת. החכמים אומרים על החמין חייב עם היין מזוג במים חמים חייב לעשר, אף כשהוא שותה על הגת, שהואיל ואינו יכול להחזיר את המותר מפני שהמים החמים יקלקלו את היין שבגת, לפיכך הוקבעו למעשר על ידי מזיגה, אבל הצונן, אם היין מזוג במים צוננים, פטור מן המעשר שיכולו להחזיר את המותר ואין שתייתו אלא שתיית הרי. מסכת מעשרות פרק ד' משנה, היי, המקלף שעורים שמסיר קליפתם העליונה, מקלף אחת אחת ואוכל, מותר לו לקלף שעורה שעורה ולאכילה, שאכילת הרי היא. ואם קילף שעורים אחדות ונתן בידו כדי לאכול אחר כך מהם, חייב לעשר, שבחגון זה נקבעו השעורים שבתוך ידו למעשר, הועיל ויש כאן צירוף. במה דברים אמורים? כשאינו מקלף סמוך לגורן, אבל אם היה סמוך לגורן, אפילו קילף הרבה ונתן לתוך ידו, פטור מלעשר. מפני שהוא מחזיר את המותר, המולל מלילות של חיטים הממאך את השיבולים בין אצבעותיו להסיר מהם את המוץ, מנפה מיד ליד ואוכל מנערה מיד ליד כדי שיפול המוץ המעורב בגרעיני החיטים ואוכל את הגרעינים בלא להסרם, שאכילת הרי היא. ואם ניפה ונתן לתוך חיקו, שכנס את הגרעינים המנופים בתוך חיקו בשולי בגדיו כדי לאכול מהם אחר כך, חייב להסרם, שבחגון זה הוקבעו למעשר. כוסבר, גד בלשון המקרא שזרע לזרע לשם הזרע שלה ולא לשם הירק דהיינו העלים, ירקה, פטור מן המעשרות שהזרע עיקר וירקה אינו חשוב, זרע לירק, אם זרע את הכוסבר לשם הירק היינו לאכול את עליה הירוקים, מתעשרת זרע וירק. חייב לעשרה בין שאוכל את הזרע בין שאוכל את הירק, לפי שהזרע לעולם חשוב וכיוון שזרע לירק הרי יחשיב גם את הירק. רב לזר אומר, השבט, צמח תבליני ריחני, בעל פרחים צהובים, מתעשרת זרע וירק וזירין, אף שזרע לזרע חייב לעשר את הזרע ואת הירק, היינו העלים ואת הזירין, היינו הקנים הדקים, כל אלו ראויים לאכילה. החכמים אומרים, אינו מתעשר זרע וירק, אלא השחליים והגרגיר בלבד, שהם מיני ירקות. סוברים חכמים ששני המינים הללו בלבד, מתעשרים זרע וירק עם זרעם לזרע. מסכת מעשרות פרק ד' משנה ו', המשנה חותמת את הפרק, רבן שמעון בן גמליאל אומר, תמרות של טלטן ושל חרדן ושל פולה לבן, תמרות היינו ענפים הרכים ויש מפרשים, פקעי ציצים בתחילת צמיחתם, חייבות במעשר, לפי שראויות לאכילה. רב לזר אומר, הצלף מן צמח קוצני שהשימוש בו היה בימיהם מגוון מאוד, שכן היו אוכלים לא רק את עיקר פריו, נקרא אביונות, אלא גם את ענפיו הרכים ואת ניצניו, ניצני פרחיו. לכן סובר רבי אליעזר, שהוא מתעשר תמרות ואביונות וכפרס, כלומר שחייבים להפריש תרומות ומעשרות מתמרות, היינו מענפיו הרכים מהאביונות, היינו מפירותיו, ומכפרס היינו מניציו הפרחים, כולם נאכלים. רבי עקיבא אומר, אין מתעשר אל האביונות, אין חייבים להפריש תרומה ומעשרות, אלא מהאביונות מפני שהם פרי, שהאביונות הן עיקר הפרי של הצלף.
ויבוא היו למקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמקרו ולמשנו ללימוד בדרך ארץ ולמה סויס רצוי נביאים שבשומיים ולמה סויס רצוי נביאים שבשומיים.
הנה המשנה היומית שלנו, מפעל המשנה היומית, קביעות המשניות שאנו משננים על פי סדר השס, סדר תארות, מסכת כלים, פרק ב' משנה ד'. פנס של חר שיש בו בית קיבול שמן, תמה מקבל תומה, ושאין בו בית קיבול שמן, אלא מכניסים נר לתוכו טהור, אינו מקבל תומה, ואף על פי שיש לו דפנות, אינו עשוי לקבלה, אלא להגן על האש מפני הרוח. מגופת היוצרין, כאין אבניים של חר שהיוצר עושה עליהם את הכלים, שהוא פותח בה מגופה שמתחיל לעשות עליה צורת הכלי תאורה שאין לה תוך, לפי שאין לה שפה סביב, ושהוא גומר בה מגופה שמעמיד עליה את הכלי כשבא לגומרה, תמאה לפי שיש לה בית קיבול שלא ייפלו הגדירות מעליה. משפך של בעלי בתים טהור לפי שאין לו בית קיבול, ושל רוכלים תמאה, מפני שהוא של מידה. יש בו מידה מסוימת, ופעמים משתמש הרוכל במשפך למדוד בו את המשקל הלוקח, שמניח את אצבעו מלמטה תחת הנקב וממלא את המשפך, ואחר כך מסלק את אצבעו והמשקה יורד לכליו של הלוקח. נמצא שהכלי הזה עשוי לקבלה ולכן מקבל טומאה. אילו הם דברי רבי יהודה בן בתירא. רבי עקיבא אומר, מפני שהוא מטהו על צידו ומריח בו ללוקח. אפילו אין המשפך של מידה, מכל מקום מקבל טומאה. לפי שמטהו על צידו לקבל בו מעט משקה כדי ליתן ללוקח להריח בו, והרי שעשוי לקבלה, והלכה כרבי עקיבא. מסכת כלים פרק ב' משנה ה', כיסויי כדי יין וכדי שמן וכיסוי חביות ניירות, כך נקראו החביות על שם מקומם. נקטה המשנה את הכיסויים הללו לרבותה, שאף על פי שיש להם בית קיבול, מכל מקום תאורים אינם מקבלים טומאה, כיוון שאינם עשויים לקבלה, אלא לכיסוי בלבד. ואם יתקינו לתשמיש, את המכסה לתשמיש לא רק לכיסוי, אלא גם ליתן משהו לבית הקיבול שלהם, טמאים, הרי מקבלים טומאה. כיסוי הלפס, האילפס, המחוות, בזמן שהוא נקוב ונמצא שאינו ראוי לכלום, ויש לו חידוד, או שיש לו מאחוריו כנגד בית קיבולו חידוד, בליטה מחודדת, עוקץ, ואי אפשר להופכו ולהושיבו מפני חידודו, טהור, אינו מקבל טומאה. אם אינו נקוב ואין לו חידוד, אם הכיסוי אינו נקוב ואין לו חידוד, שאפשר להופכו ולהושיבו תמה, הרי הוא מקבל טומאה מפני שהיא מסננת לתוכו את הירק. האישה נותנת לתוכו את הירק לסננו מן המים. רב לזר בר צדוק אומר, מפני שהיא הופכת עליו את הרונקי. הירקות שנתבשלו כשמוצאים אותם מן הגדרה וממצאים את מימם, נקראים רונקי. מסכת כלים פרק ב' משנה ו', גיסטרה כלי חרס שנשבר קצת ממנו, שנמצאת בכבשן, והרי כלי חרס כל זמן שלא נצרף בכבשן אין עליו תורת כלי. לכן עד שלא נגמרה מלאכתה, אם קודם שנצרפה בכבשן שהוגמר מלאכתה נשברה ואחר כך נצרפה, תאורה אינה מקבלת טומאה שבשעה שנגמרה מלאכתה לא הייתה תורת כלי עליה. מי שנגמרה מלאכתה אם נשברה לאחר שנצרפה בכבשן, טמאה הרי מקבלת טומאה שבשעה שנשברה כבר הייתה כלי שלם, מכיוון שיש לה בית קיבול ודרך לעמידה תחת החבית המטפטפת לקבל את המשקה הנוטף ממנה, לפיכך היא מקבלת טומאה. טיטרוס, כלי שהוא מנוקב מלמטה נקבים הרבה ולמעלה בראש הצר יש נקב אחד, כשמניחים את האצבע על הנקב שלמעלה אין המשקה שבתוכו יורד דרך הנקבים שלמטה. רב לזר בר צדוק מתהר שהרי המשקה יוצא דרך הנקבים שלמטה, אם אין סותמים את הנקב שלמעלה ונמצא שבית קיבולו אינו חשוב בית קיבול. רב יוסי מתמה, הוא סובר שהטיטרוס מקבל טומאה הועיל ועל ידי הנחת האצבע על הנקב מלמעלה המים אינם יוצאים, הרי זה כלי שיש לו בית קיבול מפני שהוא כמוציא פירוטות, כלומר שאף בלא הנחת האצבע אין המים יוצאים מן הנקבים אלא מעט מעט. מסכת כלים פרק ב' משנה זין, הטמאין שבכלי חרס אילו הם כלי חרס המקבלים טומאה. טבלה שיש לה לזבז, לוח של חרס שיש לו מסגרת שפה ומחתה של אימה שיש לו דפנות, וטבלה שהיא מלאה קערות, היינו שהקערות מחוברות בטבלה, נטמאת אחת מהן בשרץ שנכנס השרץ בתוך אחת מהקערות, לא נטמאו כולם, כל קערה היא כלי בפני עצמו. אם יש לה לזבז עודף, הלזבז שבסדת הטבלה בולט למעלה מכל הקערות, נטמאת אחת מהן, נטמאו כולם, כי על ידי הלזבז שמסביבם נעשו כולן ככלי אחד. וכן בית תבלין של חרס, כלי חרס שמחולק לתאים כדי ליתן בכל תא מין אחר של תבלין, וכלמרים המתואמות, כסת כפולה שיש בה שתי דיוטות ותאים לקולמוסים, ובית תבלין של עץ שנטמע אחד במשקה התמה מחמת שרץ, שכן גזרו חכמים על המשקים התמאים מחמת שרץ שיתמו כלים, גזירה משום משקים של זב, שהם אב התומה ומתאים כלים מן התורה, לא נטמע חברו, המשקה התמא לא נגע בתא השני אלא מגבו, וכלי שנטמע גבו במשקים לא נטמע תוכו, אבל אם נטמע תא אחד בשרץ, נטמע חברו, שהרי כלי עץ מקבלים תומה מגבו. כשנטמע תא אחד, הרי נגעה התומה בגבו של התא השני. רבי יוחנן בן נורי אומר, חולקין את אוביו אם נגעו משקים תמאים בדופן שבין שני תאים בבית התבלין של עץ, מחלקים את אובי הדופן, המשמש לטמא, טמא. חצי הדופן שבצד התא שנטמע טמא, המשמש לטהור, טהור. חצי הדופן שבצד התא השני, טהור. אם יש לו לזבז עודף, אם יש לו שפה מקפת לכל התאים והיא בולטת למעלה מכולם, נטמע אחד מהם, נטמע חברו, שכולם נחשבים כלי אחד. מסכת כלים, פרק בית משנה ח', המשנה החותמת את הפרק. הלפיד, כאין קערה של חרס שנותנים בתוכה פתילות ושמן וזפת והיא מחודדת מלמטה, ותוכבים חידודה בחור שבראש הקונדס ומדליקים את הפתילות ומקביעים אותם למעלה, תמה, הרי הוא מקבל תומה. ובית שקרו של נר, המקום השקוע בנר של חרס מתמה באוויר שהשקע נחשב תוך, אף על פי שאין כל הנר משוקע בתוכו כי היא מעט ממנו. המסרק של צרצור, צרצור כעין קד או בקבוק של חרס שפיו מכוסה ברשת ומסביב לרשת שיניים כעין שיני המסרק. ואם נתלה שרץ באוויר השיניים של המסרק, רב לזר מתהר, הוא סובר שאינו מקבל תומה שאין אוויר המסרק נחשב תוך וחכמים מתמין, הם סוברים שבין שיני המסרק נחשב הכלי שיש לו תוך, ולכן הוא מקבל תומה. מוריי ורבותיי, חי וראה, עד כאן תלמוד תורתנו בדפינו היומי, היום הזה. יום שלישי פעמיים כי טוב, י"ב באלול תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את דף כ"ג במסכת עירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי י"ג באלול תשפ"א ונלמד את דף כ"ד במסכת עירובין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.